אומרת לנו המשנה, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקם. המשנה עוסקת בבעיה אחרת, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים. כלומר, לא חושש שהכהן מת ואז ממילא החוב נתבטל, אז ממילא הוא לא יכול לקחת את התרומות ומסעות לעצמו, הוא צריך לתת את זה לכהנים, ללוויים. אבל זאת אומרת, יש מקרה כזה שהמלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקם, ואחר כך הוא ייקח את התרומות והמסרות לעצמו בתור פיראון לחוב, הוא יכול לעשות את זה. שואלת מיד הגמרא, אף על גב דלועתו לידי. מה זאת אומרת? אדם צריך להפריש תרומות או מסרות, אז לפני שהוא נתן את זה לכהן, הוא יכול לקחת את זה לעצמו? איך מתקיימת מצוות הנתינה? אדם צריך לתת תרומות ומעשרות לכהן וללוי ולעני. עונה הגמרא, אמר רבי, מכירי כהונה ולוויה. מדובר כאן בכהנים שאדם תמיד רגיל לתת להם את התרומות וללוויים את המעשרות, ועל כן, אז זה כאילו באו לידו. רש"י מפרש. רש"י אומר, במכירי כהונה, כמו איש מת מכרו, שמכיריו ואוהביו, דינו רגיל לתת תרומות ומעשרות, אלא לכהן זה, אילכך כיוון דמילתא דפשיטא היא דלדידו יאיב ליה, אסכי להו שר כהנא דעתיו, ואבי כמאן דמתו לידיו דהנה. כלומר, כיוון שכל הכהנים יודעים שהאדם הזה נותן את התרומות שלו לכהן מסוים, אז הם מתייאשים שאר הכהנים. כיוון ששאר הכהנים מתייאשים, וזה אמור להיות רק לכהן הזה, אז זה כאילו באו לידו. מה זה כאילו? זה מספיק כאילו? נכון, שאר הכהנים מתייאשו, אבל איך זה כאילו באו לידו? איך זה, זה לא, זה כאילו לא מספיק, צריך שיבוא, שהוא ייתן את התרומות ומעשרות לכהן. יש דעות, יש בזה מחלוקת ראשונים, ככה מבאר כמה מקומות, אני מבינה ועוד, האם התרומות לפני שהם ניתנו, הם כבר שייכים בעצם לכהנים, כי חייבים לתת את התרומות לכהנים, אז עדיין לפני שהם ניתנו, כשעדיין נמצאים ביד הבעלים, זה כבר בעצם שייך לכהנים. שייך לכלל הכהנים, לא שייך לכהן מסוים, אבל זה שייך לכלל הכהנים. והביאו ראיות לזה שזה שייך לכלל הכהנים, שהשולחן ערוך אומר שאם אין תורמים זיתים על שמן מפני גזל השבט. זה משנה, אבל הלכה נפסק. כלומר, אדם רוצה, חייב לתרום שמן, שמן של תרומה, לא יתרום זיתים על שמן כי הוא גוזל. מה הוא גוזל? עוד לא, זה עוד לא ניתן בכלל לכהנים. למה זה נחשב גוזל? זה כאילו השמן כבר, שמן של התרומה, מה החלק של השמן של התרומה בתוך השמן הזה, הוא כאילו כבר שייך לכהנים. עכשיו אתה במקום לתת להם שמן, אתה נותן להם זיתים, ואתה מטריח אותם לעשות מזה שמן אחר כך. זה כאילו גזל. וגם הגמרא במסכת חולין אומר בפרק הזרוע ועל חיים והקיבה, היא אומרת שמי שגוזל את הכהנים הוא לא חייב לשלם, מפני שזה נחשב לממון שאין לו טובים. כי מי יבוא כהן אחד ויגיד לו, מה אתה, אם אדם מזיק את התרומות, כן? יבוא ויגיד, תשלם על הנזיקין, הוא יגיד לו, אני לא חייב לתת לך, אני צריך לתת את זה למישהו אחר. יש הרבה כהנים. לימור שבעצם אם זהו הטעם, אז אם כל הכהנים יעשו הסכמה שיש אחד שמייצג את כל הכהנים כולם, והם אומרים, אתה הזקת את התרומות, אז תשלם, כי אתה, כי זה שייך היה לכהנים, אז הוא באמת יהיה חייב לשלם. לימו, כלומר אפשר להבין מדברי הגמרא הזאת, אפשר גם לפרש אותם אחרת, אבל יש שמפרשים את זה באופן כזה, שזה, שכלל הכהנים הם זכו כבר בתרומות עוד לפני שהם ניתנו לכהנים. זה שייך כבר לכהנים. עכשיו יהיה מובן רש"י. התרומות האלה כבר שייכות לכלל הכהנים. וכל הכהנים, חוץ מהכהן הזה שהוא מכירי כהונה, התייאשו. אז זה נהיה שייך לו. כי היה שייך לכהנים. וגם לא. אלא היה שייך לכולם. כל הכהנים התייאשו. רק הכהן הזה נשאר שהוא מגיע לו, שחייבים לו את התרומות האלה. אז ממילא זה נהיה שלו, אז לא צריך באמת לתת לו. זאת אומרת, זה ההסברה בדברי רש"י. כפי שאני אמרתי, ההסבר הזה הוא טוב רק אם נגיד שבאמת הכהנים זוכים בתרומות ומעשרות לפני הנתינה, וזה שייך כבר לכלל הכהנים. אבל לא כולם מסבירים כך. ומה יהיה עם מתנות עניים? הגמרא מתרצת במכירי כהונה ולוויה. ומה יהיה עם עניים? הוא נתן הלוואה לעני, על מנת שאחר כך מעשר עני הוא ייקח לעצמו בתור תשלום על ההלוואה הזאת. האם גם אצל העניים אנחנו רואים את הכלל הזה שמעשר עני שאדם חייב לתת לעניים, זה כבר שייך לכלל העניים, לעניים. זה לא מציאות קבועה כל כך. ולא אמרינן את זה גם לדעות שאומרות בכהונה ובלוויה, יש אומרים שלא אומרים את הדבר הזה. חשבתי לכן להגיד עוד איזה סברה חדשה. אני פעם שמעתי מהרב ציודה חקירה בדין הפקר. האם הפקר זה לא שייך לאף אחד בעולם, או הפקר זה שייך לכל העולם כולו? אין דבר כזה שלא שייך, שייך לכל העולם כולו. והרב ציודה, הוא כותב את זה בדעת כהן, בהערות בדעת כהן, הוא מביא את הדברים הללו, והוא מביא ראיה מהמשנה במסכת בבא קמא, שבמסכת בבא קמא כתוב נכסים המיוחדים, אלה נכסים שיש במדיני מזיק, נכסים המיוחדים. ככה לשון המשנה, שואלת הגמרא, מה זה נכסים המיוחדים? אומרת הגמרא, נכסים המיוחדים זה נכסים שאינם הפקר. למה זה קוראים נכסים המיוחדים? צריכים לקרוא לזה נכסים שאין להם בעלים. ההפקר, ההבדל, מה זה לא הפקר? שיש לו בעלים, אין בעלים, זה הפקר. זה לא שייך לאף אחד. הלשון מיוחדים, כאילו משמע, זה מיוחד לאדם אחד, או לשותפים, או לקבוצה. אז הנכסים האלה הם נכסים שיש בהם דיני נזיקין. אבל נכסים ששייכים לכולם, לא מיוחדים לאחד, אלא שייכים לכולם, זה, אין בזה דיני נזיקין. ככה יש מקום לדייק במשנה. והרב ציודה הביא גם ראיה שהוא אמר שהוא שמע את זה מהרב. שהמשנה במסכת תרומות כמדומני, המשנה אומרת, המשנה אומרת שהאבקר איננו חייב בתרומות ומעשרות. אם אדם זכה מן האבקר, כתב פירות מן האבקר, הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות. למה שיד כהן וישראל שמע בהם? כך אומר פירוש המשניות לרמב״ם. כלומר, הלשון הזאת שכולם שווים בהם, זאת אומרת שזה כאילו שייך לכולם. אין הבדל. זה שייך לך כמו ששייך לו, זה אותו דבר. לא מבטא בלשון שלא שייך לאף אחד, אלא כאילו שייך. על כל פנים, חקר את החקירה הזאת ועשה שם נפקמינה בדיני פדיון הבן. אם נגיד שהפקר זה שייך לכל העולם. רק אולי אני אביא עוד איזה חיזוק לדברים הללו. שדבר אברהם, הוא דן בשאלה, בדיני, בגדר תקנות חכמים, קניין של חכמים, האם זה קונה לדאורייתא. הוא מדבר דלת אמות, אנחנו אומרים קונות לו לאדם, ואדם יכול לגרש אישה לידי שהוא זורק לה לדלת אמותיה את הגט, והיא מגורשת, אף על פי שדלת אמות זה קניין דרבנה. אז איך, זה דלת אמות ברשות הרבים, איך זוכה, איך היא זוכה מדרבנן לדין הדאורייתא? אז הוא אומר, רשות הרבים משייכת לכל העולם. באו חכמים, למען דאמר שחכמים לא יכולים להקנות, חכמים הפקר בדין הפקר. חכמים יכולים להפקיע את הבעלות, אבל לא להקנות. אבל חכמים פה הפקיעו את הדלת אמות הזה מכל העולם, חוץ מאדם הזה שנמצא במקום, האישה הזאת שנמצאת בדלת אמותיה. אז ממילא הדלת אמותיה הם נהיו שלה. וכיוון שנהיו שלה, אז היא יכולה לקבל את הגט. כלומר, הוא משתמש ברעיון הזה, רשות הרבים שייך לכולם. אם היינו אומרים שרשות הרבים לא שייך לאף אחד, אז זה לא נפח לשאלה. אבל שייך גם לה וגם לאחרים, לכל העולם. שייך, כיוון ששייך לכל העולם, אז אפשר להפקיע את כל העולם מהמקום הזה. וכיוון שחוץ מהאדם הזה שנמצא ברשות, בדלת אמות, ואז הוא זוכה. אז זאת אומרת שיש כאן מקום לרעיון הזה, ונגיד את זה בהפקר, אנחנו נגיד עוד איזה יסוד, שדבר, אז זאת אומרת, אמרנו, דבר שהפקר הוא שייך לכל העולם. ברגע שאף אחד לא יכול לזכות בו, רק אדם אחד יכול לזכות, אז ממילא זה נהיה שלו. כי זה שלו כמו יחד עם כולם, אבל כשהוצאת את כולם מתוך השותפות, נשאר רק הוא לבדו, אז ממילא הוא הבעלים על, על, על הדבר הזה. אז מתנות כהונה, שאומר רש"י, שכל הכהנים התייאשו מזה, אז אפילו נניח שאין הם נתונים מראש לכהנים, אבל כל הכהנים התייאשו מזה, ורק הוא יכול לזכות בזה. אז זה נהיה שלו. ואני שמעתי את הסברה הזאת פעם מהרב קילב, זיכרונו לברכה, שהוא אמר שדבר, שאף אחד לא יכול לזכות, רק אחד יכול לזכות, זה שייך לו. הוא אמר את זה באיזה סברה בבבא קמא, אבל כל פנים, אולי זה יכול להיות הסבר בדברי הגמרא כאן, או בדברי רש"י, עם קצת חיזוק, כן? למה מכירי כהונה הם באמת זוכים בזה ללא קניין, לא עשו בזה קניין, כי זה לא שייך לאף אחד חוץ מלהם, אז ממילא הם זוכים בזה. זה הביור בדברי רש"י. תוספות במסכת בבא בתרא אומר הסבר אחר למכירי כהונה. מה שם אומרת, תנו רבנן, איפה זה? הבכור נוטל פי שניים בזרוע ובלחיים ובקיבה. הבכור, מה פירוש נוטל פי שניים, בחור של כהנים? מדובר כאן בכהן שמת ויש לו בנים, אז הבחור זוכה פי שניים בזרוע ולחיים והקיבה. מדובר כאן שעדיין הוא לא קיבל את הזרוע ולחיים והקיבה. אם היה מקבל, אז מה המשנה מחדשת? מה הברייתא מחדשת לנו שהוא נוטל פי שניים? מדובר שעדיין הם נמצאים ביד הבעלים, אדם שחט בהמה, צריך לתת זרוע ולחיים והקיבה לכהן, ועוד לא נתן, והכהן הזה מת, אז היורשים שלו מקבלים, הבכור מקבל פי שניים. על סמך מה? יש לנו כלל שאף על פי שנגיד, הכהן, האדם הזה רצה לתת את זה לכהן, אבל עוד לא נתן לכהן. ויש לנו כלל שהבכור יורש רק במוחזק ולא בראוי. כלומר, מה שראוי לבוא לאביו, זה לא, עדיין לא מקבל חובות וכדומה, שאביו זה לא בידו, האבא לא מוחזק, אז הבן לא מקבל פי שניים. וכאן למה הוא מקבל, למה הוא מקבל פי שניים? בגלל שהאיש הזה רצה לתת לאביו את המתנות כהונה, מסבירה הגמרא שמדובר במכירי כהונה. כלומר, זה ברור שהאדם הזה היה נותן לכהן את המתנות כהונה, וכיוון שברור שהוא ייתן לו, זה כאילו נתן, והבחור מקבל פי שניים. מסביר רש"י, מסביר תוספות. הכה במכירי כהונה, אומר תוספות, בכל דוכתא אביד מכירי כהונה מוחזק. בפרק כל הגט המלווה מעות את הכהן והלוי, והיינו תמה, למה? אז מסביר מדוע הוא באמת נחשב מוחזק. שזהו מתנה מעוטת, ואסור לחזור בו, ואפילו בדברים באלמה. כלומר, מה שהמתנות כהונה שנותנים, זה מבחינת הנותן, זה מתנה מועטת, כי בסך הכל זה שייך לכהן, הוא לא נותן דבר שלו לכהן. אבל יש לו טובת הנאה שהוא יכול לתת את זה לכהן הזה או לכהן אחר, והטובת הנאה הזאת היא מתנה מועטת. ובמתנה מועטת, אם אדם מבטיח לתת מתנה מועטת, אסור לחזור בו, אפילו אם רק אמר, אפילו בדברים באלמה. אף על פי שאם רצה יכול לחזור בו. מכל מקום, כל כמה דלא אדר, אבי כמוחזק. כמובן, אומר התוספות, ודווקא דשתחית בחיי אבון, שזה כבר נתחייב במתנות הכהונה, דווקא שהוא כבר שחט את הבהמה, בחיי אבים, אבל עדיין הוא לא נתן, אז אחרי ש... אבל כוון שאלה מכירי כהונה, הוא חייב לתת את זה לכהן הזה, כיוון שהוא חייב לתת את זה, הוא נחשב למוחזק. אז מסביר התוספות, למה הוא נחשב למוחזק? כי הוא חייב, כי הוא חייב לתת לו, כי זה, המקור זה מתנה מועטת. מתנה מועטת אדם חייב לתת, אם הוא הבטיח אפילו בדברים באלמה, כיוון שהוא חייב, הוא נחשב למוחזק. אז מתעוררת שאלה, אם כל הגדר של מכירי כהונה זה מפני שהוא מתנה מועטת והוא חייב לתת לו, וזה נחשב כאילו מוחזק, אז בסוגייתנו, למה צריכים להגיד מטעם מכירי כהונה? הסוגיה מדברת באדם שנתן הלוואה לכהן, על מנת שאחר כך הוא, התרומות ומעשרות שלו, שהוא יפריש, במקום לתת לכהן הזה, הוא יקבל את זה בתמורה להלוואה. אז הוא כבר התחייב, הוא התחייב לתת לכהן הזה, לא רק התחייב, הוא רוצה לתת לכהן הזה, כי הוא רוצה לפרוע את ההלוואה שלו. אז זה מיועד לך תחילה לתת. למה אתה צריך להגיד בכלל מכירי כהונה? הסיפור כאן במשנה שלנו הוא סיפור שהוא ודאי אמור לתת לאיש הזה, ואם הוא אמור לתת לאיש הזה, אסור לו לחזור בו. אז אם אסור לו לחזור בו, זה נחשב שלו. למה אתה צריך להעמיד במכירי כהונה? את השאלה הזאת, שואלים כמה, אבל ביניהם שואל פרי יצחק. זה רבי צלה בלזר, שהיה, אתם יודעים, היה מגדולי בעלי המוסר, מתלמידי רבי ישראל מסלנט. הוא היה תלמיד חכם עצום, הרב של פטרבורג, בסוף ימיו היה בארץ ישראל. והוא, הדיון שלו הוא בשאלה הכללית, אם אדם חייב, אם אדם הבטיח למישהו ההבטחה, הבטיח למול, האם הוא חייב למול. והוא מזכיר, הוא אומר, רבי שולחן ערוך שבירו יודע, שההגעה אומר שאם נתנו לאחד, כלומר הוא נתן מלכות מילה, הוא מבטיח לאחד שהוא ימול, אסור לחזור בו. אבל אם הוא חזר בו, אי אפשר להכריח אותו שהוא יקיים את הבטחתו. אם הוא חזר בו, חזרתו חזרה. ואפילו אם הוא עשה קניין, הוא יכול לחזור. הוא מביא שהבית יוסף הביא שיש תשובת מערם שהשאלה הזאת נשאלה שם וזה היה מעשה בימי רבינו, ומביא מעשה בימי רבינו תם, שאחד נתן את בנו למוהל המול, כלומר הבטיח לו שימול, אבל כשהבן נולד הוא היה מאוד חלוש, ואמרו שצריך לחכות לפחות חודש עד שאפשר יהיה למול אותו. אחר כך אמרו שאפילו לא יספיק חודש, צריך יותר זמן. בינתיים המועל שהוא הבטיח לו, הלך למקום אחר. עברו 30 יום, וראו שכבר ברחי אפשר למול אותו. אז הלך אבי הבן והזמין מועל אחר, ואמר לה גם על המועל אחר, בן ההוא יחזור, בן לא יחזור, אני נותן את זה לך, כי המועל השני לא רצה לבוא ממקום רחוק, על ספק. אז הוא אמר לו, אני נותן לך למול. הגיע יום המילה, הגיע גם המועל הראשון. והוא אומר, אתה הבטחת לי מקודם, ואני, יש לי זכות קדימה. אומר רבינו תם, הראשון שהבטיח לו, הוא צריך לקיים. לא חיה, כלומר, אי אפשר להכריח אותו. אבל אם הוא לא יעשה את זה, הוא עובר על שארית ישראל, לא יעשו עוולה. הוא עובר, ואפשר להגיד, כמו שאומרת הגמרא, על מתנה מועטת, אפשר לקרוא לו רשע. אמנם אין בדים יכולים לעקבו מלחזור, אבל הוא עובר משום שארית ישראל ועשו עוולה, ומותר לקרוא אותו רשע כאן. אבל הראש אומר אחרת. הראש אומר שמה שאנחנו אומרים, שאדם אסור לו לעבור על דיבורו אחרי שהוא הבטיח, זה רק הבטחה מסוג מיוחד. אם הוא הבטיח, נגיד, אני את החפץ הזה, אני אתן לך. אפשר היה לעשות עכשיו קניין, אבל הוא רק דיבר. אז גם על הדיבור צריך לקיים. כל דבר שאפשר לעשות בו קניין, אז אם הוא הבטיח בדיבור, הוא מחויב לקיים. אבל הדבר שאי אפשר לעשות בו קניין בפועל, כלומר, אי אפשר קניין דברים, אי אפשר להקנות דברים באוויר, אי אפשר, אז גם אי אפשר, אז גם ההבטחה לא מחייבת. והוא יכול לכתחילה לחזור בו. ואם הוא אמר לכהן, למוהל, אתה תמול את בני, זאת הבטחה שאי אפשר לעשות על הקניינים. לא, מה הוא נתן לו? לא נתן לו שום דבר. מה אפשר? גם יעשו על זה קניין, זה לא תופס, זה הבטחה של דיבור. הוא לא נתן, מבטיח לו איזה חפצה, איזה משהו שאפשר לעשות בו קניין. אז לכן, לפי דעת הראש, הוא יכול לחזור במלכתחילה. כי זה לא תופס בכלל. כל מה שאמרנו שקניין דברים קונה, זה במקום שאפשר לעשות קניין, אז הדיבור הוא גם קונה. כלומר, קונה מחייב מבחינה זאת שאסור לו לחזור בו. יכול לחזור, אבל אסור לו לחזור. אבל מה שאי אפשר לעשות בו קניין, זה בכלל לא קונה. זה מחלוקת, אם כן, מחלוקת הראשונים. אומר הפרי יצחק, לפי, הוא אומר, שיטת הראש זה שיטה חדשה. שהוא אומר, דבר חדש, אחרונים לא הביאו. אז הוא רוצה להביא ראיה מסוגיה שלנו. ועל פי זה תרץ את הקושיה שאנחנו הקשינו. אנחנו שאלנו, למה כאן צריך בכלל שיהיה מכירי כהונה? הרי הוא כבר סיכם עם הכהן שהוא נותן לו את התרומות וזוכה בתרומות אחר כך בחזרה בשביל בתור פיראון להלוואה. אז למה צריכים להגיד במכירי כהונה? הוא אומר לפי שיטת הראש. שהראש אומר שאי אפשר להתחייב מראש. בדיבור לא מתחייבים אלא בדבר שאפשר לעשות בו קניין. אבל אם אדם הבטיח לפני שהתבואה בכלל גדלה. הוא אמר לכהן, כאשר התבואה, אני נותן לך עכשיו הלוואה, כשהתבואה תגדל ואני אפריש תרומות ומעשרות, אז אני אקח את התרומות בתור פיראון על ההלוואה שאתה חייב לי. זה דבר שלא בא לעולם. לפי הראש, בדבר שלא בא לעולם, כל דיבור לא תופס בכלל. לכן היה צריך להעמיד דווקא במכירי כהונה. מכירי כהונה, החיוב הוא נמשך גם אחרי שהתבואה גדלה. זה לא מה שדיברנו מקודם, וזה מה שמחייב. זה מציאות קבועה שהוא נותן את זה לכהן הזה. וגם אחרי שהתבואה גדלה, זה אמור להיות לנתן הכהן הזה, כי הוא מחויב בזה, כי ככה זה הסדר של מי שהתחייב, הוא צריך להיות, הוא תמיד חייב. אז לכן עמידו כאן במכירי כהונה, בתבואה שאפילו לא גדלה. אבל הוא שואל, אבל מה יהיה עם עשר עני? שבעצם הגמרא תרצה רק את הנושא של מכירי כהונה ולוויה. אבל יש גם, המשנה מדברת גם על מעשר עני. אז הוא אומר, בלהתחייב לעני זה כמו נדר. מנדר אפשר גם להתחייב על דבר שלא בא לעולם. אז לכן זה מחייב אותו. כך הוא מתרץ את הסוגיה הזאת. את דברי הראש, מסביר מצד אחד את דברי הראש כאילו מחזק אותם, מצד שני מסביר למה היה כאן צריך דווקא מכירי כהונה לפי שיטת התוספות, כשהתוספות אומר שכשאדם במתנה מועטת אדם חייב, לא רק במכירי כהונה, אלא גם במתנה מועטת. הקצות בסימן ריש דלת, לא הזכרתי קצות נוסף בשימן ריש עין ח' בסעיף קטן ט"ו, הקצות ממשיך את דברי התוספות כאן, והוא אומר שלפי שיטת התוספות אז יוצא כך, שאם אדם נשבע לתת לפלוני תרומה, מתנה, הוא נשבע לו, ופלוני מת, אז גם כאן אנחנו נגיד שהבחור יורש פי שניים ממה שהוא חייב לתת לכהן, זה לא, זה כבר נקרא מוחזק. כי כמה שאדם חייב לתת לכהן, אז זה נקרא מוחזק. כך אומר התוספות, שמתנה מועטת זה נקרא כאילו נתן. כי הוא מחויב לתת, אף על פי שהוא יכול לחזור, אבל זה נקרא מוחזק. אז גם אם אדם נשבע, אני אתן לך את החפץ הזה, אני אתן לך דבר פלוני, אז זה כאילו נתן מבחינת דיני מוחזק. והבחור שלו, אם מת אותו המקבל, שהיה צריך לקבל את הדבר הזה, אז הבחור נוטל פי שניים. זאת אומרת, הוא ממשיך את הסברה הזאת, לא רק למכירי כהונה, אלא לעשות כלל כללי, שמה שאדם מחויב לתת לשני, זה יכול להיות גם בשבועה. אבל בסימן ריש ד' הקצות מביא דברי הגמרא במסכת בבא מציעא, שזה המקור למתנה מועטת, הגמרא בדף ט' בדף מ"ט בבבא מציעא. והגמרא אומרת כך, רבי יוחנן אמר, אומר לחברו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו. אמר רב פאפא, הוא מודה רבי יוחנן במתנה מועטת. אם הוא הבטיח לו מתנה מועטת, לא יכול לחזור בו. למה דסרמך דאטה? הוא סומך על זה שהוא ייתן לו, כי זה מתנה מועטת, לא קשה לתת, אז הוא לא יכול לחזור. מביאה גמרא ראיה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ישראל שאמר לבן לוי, קור מעשה שאני, שיש לי בידי, שיש לך, קור מעשה יש לך בידי. כלומר, ישראל אמר ללוי, יש לי אצלי קור מעשר, מעשר ראשון. זה שבשבילך, מיועד בשבילך. יכול, אומרת הגמרא, בן לוי רשאי לעשות תרומת מעשר על מקום אחר. הוא יכול לקחת, להגיד, זה יהיה תרומת מעשר על מקום אחר. הוא לא נתן לו את זה, הוא רק אמר לו. הוא אמר לו, יש לי מעשר שמוכן בשביל לתת לך. אבל הוא לא קיבל את זה עדיין. ואף על פי כן, זה כאילו קיבל, והוא יכול לעשות לזה תרומת מעשר על מקום אחר. מביא השיטה מקובצת כאן, שמדובר במכירי כהונה. שואל הקצות, אם מכירי כהונה זה משהו מיוחד, אז מה אתה מביא ראיה שמתנה מועטת, אי אפשר לחזור, ומביא ראיה מזה? אי אפשר להביא ראיה מזה, כי מכירי כהונה זה דבר אחר. מכירי כהונה זה התחייבות מסוג אחר. אלא מה? כנראה שגמרא סוברת שמכירי כהונה, כל המחויבות לתת, זה מפני שזה מתנה מועטת, ואדם מחויב לעמוד בהבטחתו. אז זאת אומרת, זה רק מדין מתנה מועטת. אומר הקצות, אבל מה שאנחנו למדנו שמתנה מועטת מחייב, זה עושה את האדם מוחזק. זה מה שלמדנו מהתוספות. אבל זה לא עושה קניין. זה כאילו קיבל, ומבחינת ראוי, זה לא נחשב לא ראוי, אלא זה נחשב כבר מוחזק. אבל קניין אין כאן. וצריך לקנות את הדבר הזה, ואם הוא לא קנה, אז איך הוא מפריש מעשר מזה על מקום אחר? זה עוד לא שלו, איך הוא יכול להפריש? הקצות מתרץ, שכיוון שהוא עומד לזכות בזה, אז הוא יכול כבר להפריש, אף על פי שהוא עוד לא זכה. הוא מביא ראיה מרב אלעזר ממץ, שאם אדם, יש דבר הפקר לפניו, והוא יכול עכשיו לזכות בהפקר הזה, הוא יכול להקדיש את זה, הגמרא אומרת, יכול להקדיש את זה עכשיו כבר. רב אלעזר ממץ שם מפרש את הגמרא במסכת נדרים, הוא אומר שיכול להפריש, ואני הסתכלתי שם בפנים, וכתוב שהוא יכול להפריש, אבל ההפרשה תחול אחרי שהוא יזכה. לא תחול עכשיו. זה כמו הדבר עומד להיקצר, אתה יכול להפריש על דבר קצרת, על משהו עדיין לא קצרת, וכשזה ייקצר, זה יהיה תרומה. כי זה כל דבר שבידו, אז אפשר כבר, עכשיו, זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, ואפשר כבר להפריש, אבל זה חל אחר כך, זה לא חל עכשיו. אז זה טוב בהפרשת תרומות ומעשרות. אז באמת הקצות ביר לנו את הגמרא במסכת בבא מציע. אבל לפי שיטת התוספות, שמכירי כהונה זה מטעם מתנה מועטת, כל הכוח שמכירי כהונה זה מטעם מתנה מועטת, והקצות אומר, זה לא עושה קניין, זה עושה מוחזקות, זה לא עושה קניין. אז סוגייתנו לא תהיה מפורש, סוגייתנו במסכת גיטין היא לא מוסברת. הרי היינו במסכת גיטינה, שגמרא שואלת איך זוכה הכהן בתרומות ומעשרות, ואיך מתקיימת מצוות הנתינה, ומתרצת את הגמרא במכירי כהונה. המכירי כהונה זה לא קניין. אז ראיתי שני תירוצים. תירוץ אחד של הקהילות יעקב, תירוץ שני של הדבר אברהם. דבר אברהם רוצה לומר כך, שבסוף סימן א' יש בהגעה שם, הוא עוסק בעניין הזה. והוא רוצה לומר שגם לשיעת התוספות צריכים להיעזר בדברי רש"י. כלומר, מכיוון שזה מתנה מועטת, ומתנה מועטת אסור לאדם לחזור, לכן כל הכהנים מתייאשים. כלומר, התוספות מסביר את הסברה למה הכהנים מתייאשים. רש"י אומר, כל הכהנים מתייאשים במכירי כהונה, אבל מה הסיבה? כי הוא מחויב לתת למכירי הכהונה. כיוון שהבעלים מחויב לתת למכירי הכהונה, אז כל השאר הכהנים מתייאשים. וכיוון שהם מתייאשים, אז זה נשאר רק שלו, שוב פעם, לא... לא הוסבר איך זה שכל הכהנים מתייאשים, זה נפח באופן אוטומטי לשלו. אבל זאת אומרת, הוא אומר לנו שהתוספות חייב להיעזר גם בשיטת רש"י. בינתיים על זה מתרץ דבר אברהם, למה באמת כאן הגמרא, אנחנו קודם שאלנו, לפי שיטת התוספות, שהתוספות אומר שכל הכוח שמכירי כהונה זה מטעם שאדם מחויב במתנה מועטת לקיים את דבריו. אז למה צריכים כאן להגמיד במכירי כהונה, שאלנו. דבר אברהם אומר, מכירי כהונה כולם מתייאשים. אבל הם יודעים שזה שייך לו, ששייך לה, הוא תמיד האיש הזה נותן למקרי כהונה, אז כולם מתייאשים. אבל למה הוא חייב? זה מתחיל מזה ש, שמתנה מועטת הם מחויבים לתת. אבל היוש הוא נובע מזה שהוא מפורסם הדבר, שהאדם הזה נותן תמיד את התרומה שלו לכהן פלוני. אבל דבר אברהם אומר, קשה להמיס כוונה זו בדבריהם. והעיקר חסר מן הספר. על קהילות יעקב אולי אני אוותר, לא אומר אותה, לפי זה נמצא כאן בקהילות יעקב וגיטין. אני רציתי להגיד סברה, סברה בלמטית, אני חושב, אבל אני האיש הזה התחייב לתת את המטרות, את המתנות שלו, הוא חייב לתת את המתנות הזה לפלוני. הם מכירי כהונה. אבל הוא עצה תופיל עסקה נוספת. הוא אמר לו, אני נותן לך הלוואה מראש, ומה שאתה, ומה שאני אפריש, תרומות ומעשרות, אז במקום לתת לך את התרומות, אז אני אגבה בזה את החוב שלך, את החוב שאתה חייב לי. אז עומד לפנינו המצב הזה, שבעצם עכשיו האיש עומד ואומר ככה. הכהן, אתה חייב לי כסף. ויש פה תרומות אצלי, שאני צריך לתת לך. אני חייב לתת לך, כי אתה מכיר הכהונה שלי. אז מה, אני אתן לך ואתה תחזיר? הפוך מטרת הלמה לי. למה את הסיבוב הזה? הרי איך נעשה את הדבר הזה, איך שאתה תזכה, אני אתן לך ואתה תתן לי. יהיה הדבר, כאילו זה נתון. למה צריכים לעשות את הפעולה הזאת? זה פעולה מגוחכת לכאורה. אני, בשביל מה? לעשות את האקט הזה של נתינה? זה נקרא שנתתי. זה נקרא שנתתי ונתת לי בחזרה. למה צריכים לעשות את זה? למה צריכים? יש לנו כלל, אם האחד חייב 100 שקל לזה והשני חייב לו בחזרה, אז אנחנו מוחקים את החובות. זה כאילו נתן. הגמרא אומרת, כנראה שבגמרא, ואני לפי זה מה שאני אומר, אז המוראים חולקים בסברה הזאת. אולה אומר שנעשה כאילו נתן לו, על פי רבי יוסי שאומר ש חכמים תקנו תקנת חכמים שכאילו נתן. אז הוא צריך בשביל זה תקנת חכמים. אבל רב שאומר את הדבר הזה, הוא אומר, לא צריך תקנת חכמים. למה לעשות את הפעולה הזאת, לתת ולקבל בחזרה? זה נקרא נתינה. זאת אומרת, זה נקרא נתינה. זה מה שהגמרא אומרת. הרי הוא חייב לתת לו, והוא חייב לו, אז זה נקרא נתינה. זה סברה בלבטית. כי זה נראה מוזר הדבר הזה שאתה מחייב אותו לתת ולקבל בחזרה. אולי זה פשט הגמרא, הוא בן כובח חייב לתת, זה כאילו נקרא נתן. למה צריכים לתת בפועל? לא יודע. צריך לחזק את זה באיזה מקורות.